אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון תלמי. I was brought but I was kind And sometimes I get nervous When I see an open door Close your eyes, clear your heart Cut the cord, are we human? Or are we dancer? My sign is vital And I'm on my knees looking for the answer Are we human or are we dancer? שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו נמצאים כבר בפרק השלישי של סדרה, ועניינה סקרנות. שלום לך שוב, פרופסור גורן גורדון, ראש מעבדת סקרנות, המחלקה להנדסת תעשייה, אוניברסיטת תל אביב.
שלום שלום.
שוב שלום. אז אני אתגר את זיכרונך, וספר לנו על מה דיברנו בפרקים הקודמים.
אז דיברנו באמת על מה זה סקרנות, הגדרנו אותה, אני אגדיר אותה שוב, כי אנחנו נדבר על זה עוד קצת היום. אז יש הרבה הגדרות לסקרנות, איך שאני מגדיר אותה זה הרצון הפנימי, ללמוד כמה שיותר וההתנהגות הנלווית, אז זה מגיע מבפנים, רוצים ללמוד כמה שיותר ומשתמשים במה שלמדנו כדי ללמוד עוד, וזה משהו התנהגותי, צריך לשאול שאלות ולחקור את הסביבה, זה בעצם הגדרת הסקרנות. דיברנו קצת על מחקרים שקשורים לסקרנות והתמקדנו בפרק השני בהערכת סקרנות, איך מודדים אותה ועל המחקרים שפיתחנו גם עם רובוטים וגם עם בעצם משחקים, איך אפשר למדוד סקרנות גם של מבוגרים וגם של ילדים, בכיוון שאנחנו נדבר עוד בהמשך על איך אפשר לעודד סקרנות, וכדי לעודד סקרנות צריך להיות מסוגלים ללמוד אותם.
אלה היו הפרקים הקודמים, ובפרק הנוכחי אנחנו רוצים להתמקד בעניין הרובוטים, כי סיפרנו שיש להם תפקיד מאוד מאוד משמעותי במחקר שלכם, וגם בעידוד סקרנות, את זה נגלה בפרק הבא, ובעצם אתם רוצים לגרום לרובוטים להיות סקרניים, זאת אומרת לפתח את הדבר הזה. נדמה לי שהזכרנו כבר, ותקן אותי אם אני טועה, שאתם בעצם מסתכלים על תינוקות, זאת אומרת, יש איזו למידה של התפתחות של תינוק כדי לפתח רובוט?
כן, אז בעצם מה שאותי מאוד מעניין, זה שאלת המחקר שמנחה את כל הערוץ הזה של המחקר, זה מה הרובוט יכול ללמוד לבד. ובעצם אני רוצה ככה בעצם לדמות תינוקות. כי תינוקות שנולדים, בעצם אי אפשר ללמד אותם כלום, כי הם לא מבינים, הם לא מבינים שפה, הם לא מבינים מה קורה מסביבם, אז הם לומדים המון המון דברים לבד. ובעצם אני רוצה, שוב, גם כל המחקרים שלי עם רובוטים, והרבה רובוטים, ומדבר על המון על רובוטים, בעצם נועדו להבין אנשים. אז המטרה שלי היא בעצם לקחת את המודלים שדיברנו עליהם קצת בפעם שעברה, שמבוססים גם לאיך שהמוח עובד, עם מנגנוני דופמין ותגמול, בעצם לקחת אותם לתוך רובוטים, וליישם אותם בתוך רובוטים, ובעצם המטרה היא לראות כמה רחוק אפשר להגיע רק עם מנגנון סקרנות. מה אפשר ללמוד לבד, ומה יוצא מזה? עכשיו, מה שיוצא מזה זה לא רק מה נלמד, אלא גם איך מתנהגים כדי ללמוד, כי אמרנו שסקרנות זה משהו קשור להתנהגות. אז בעצם אני מנסה להבין כמה רחוק אפשר להסביר, ממש לנסות להסביר, התנהגות של תינוקות ושל אנשים, רק בעזרת מנגנון אחד. עכשיו, אני כבר אגיד מעכשיו, ברור שאי אפשר, יש המון דברים אחרים, גם דיברנו על זה בעבר, שיש גם כל מיני מנגיונים של רעב ורצון לישון וכל מיני מרכיבים אחרים, ויש גם עוד משהו שנדבר עליו קצת היום, קצת דיברנו בעבר, בעצם אנחנו נולדים כן עם מוח שמחוות, ויש בו הרבה מאוד דברים שכבר מגיעים מאבולוציה, ולאו דווקא מלמידה.
זאת אומרת, רובוט הוא טבול הרסה מה שנקרא, זאת אומרת, הוא דף חלק, שאתה בעצם מכניס לתוכו דברים, ומייצר לו המון אפשרויות.
כן, אז אני חייב לציין שהנושא, הערוץ מחקר הזה של הטבול הרסה, הוא מאוד מאוד ייחודי. בדרך כלל, נגיד, יש לרובוט מצלמה. אז בדרך כלל מכניסים המון אלגוריתמים של ניתוח תמונה, כדי שזה פרצופים, שזה אובייקטים, שזה כחול, שזה אדום, שזה דברים, וכבר מכניסים את האלגוריתם האלה פנימה, ומשתמשים בתוצרי העיבודים האלה למשהו אחר. אני לקחתי שיטה אחרת לגמרי, של באמת טבולה ראסה אמיתי, מתחילים מכלום, ואני רוצה לראות האם אפשר ללמוד כל מיני דברים שבעצם פותחו על ידי מהנדסים ועל ידי מדעני מחשב, אלגוריתמי. האם אפשר בעצם לראות, האם אפשר ללמוד כל מיני דברים שבעצם נוצרו על ידי אלגוריתמים אחרים?
כשאתה אומר, מתחילים מכלום, בכל זאת אתה מתחיל ממשהו, כי אחרת זה לא רובוט, זה חתיכת מתכת. ממה אתה כן מתחיל?
מעולה.
מה הופך רובוט לרובוט?
זהו, אז חייבים להפריד בין שנקרא הארדוור, מה החומרה, לבין הסופטוור, התוכנה. אז אני מתחיל עם רובוט שיש לו מנועים, שזה אומר שהוא יכול לזוז בעולם, וחיישנים, כמו מצלמה, כמו מיקרופון, כדי שאוכל לחוש את העולם, ואלגוריתם באמצע. עכשיו, מה שאני בעצם מנסה, זה למצוא איזשהו אלגוריתם גנרי, שלא תלוי באיזה מנועים יש, איך בנוי הרובוט, האם יש לו שתי ידיים, יש לו גלגלים, האם יש לו משהו כזה, לא מעניין אותי מה לאלגוריתם, לא מעניין בעצם מה מבנה הרובוט, וגם לא מעניין אותו מה החיישנים, האם זה מצלמה, האם זה מיקרופון, אם חשן מרחק. איזשהו אלגוריתם גנרי, שבעצם לוקח את כל הדברים האלה, ומנסה ללמוד את כל מה שהוא יכול ללמוד. זה בעצם שאלת המחקר, מה הרובוט ילמד כשנותנים לו, שזה הגוף שלך? זה הגוף של הרובוט, מה אתה יכול ללמוד רק בעזרת אלגוריתם סקרנות, ובעצם כאן אנחנו מכניסים רק את אלגוריתם סקרנות, בלי כל מיני אלגוריתמים אחרים שדיברנו להם בעבר, על חרדה ולחזור וכל מיני דברים כאלה, לא, כאן הכנסנו נטו רק אלגוריתם סקרנות, ומה בעצם אפשר ללמוד? בעצם להתחיל מאפס. אז אני אתחיל קצת לתאר את האלגוריתם, זה מאוד מאוד לא פשוט, אבל מאוד לא מורכב. יש בו בעיקרון רק רשת נוירונים, דיברנו עליה קצת בעבר, שבעצם יש לה איזשהו input, והיא מנסה לחזות איזשהו output, איזשהו קלט, היא מנסה לחזות מה יהיה הפלט של הדבר הזה, ואנחנו משתמשים במה שנקרא supervised learning, אנחנו יודעים מה הפלט הנכון, אז בינתן הפלט שהרשת הזאת חוזה, והפלט הנכון היא מחשבת שגיאה, שגיאה הזאת מאוד מאוד חשובה, אנחנו מדבר עליה הרבה מאוד, יש שגיאה, קוראים לזה prediction error, שגיאת החיזוי, ובעקבות השגיאה משנים את הפרמטרים של הרשת נוירונים, את מה שנקרא משקלות של רשת הנוירונים, כדי לצמצם את השגיאה בפעם הבאה.
זאת אומרת, מראש אתם מייצרים את השגיאה הזאת בכוונה.
זה אחר כך, יבוא אחר כך עם הסקרנות. אני רק דבר כרגע על אלגוריתם הלמידה שהרובוט מנסה ללמוד, ובעצם אנחנו...
אבל השגיאה מובנית. השגיאה מובנית. כבר בשלב הזה.
כן, השגיאה מובנית בגלל שאנחנו לא יודעים כלום. אנחנו מתחילים משום דבר, אנחנו חוזים בכל משהו אקראי לחלוטין, מקבלים איזושהי תשובה, ואז בעצם מנסים לתקן. אבל השגיאה הזאת, המטרה של האלגוריתם הלמידה הזה, הוא לצמצם את השגיאה. אתה רוצה כמה שפחות שגיאה. למידה אומר שהיה לי שגיאה חיזוי גדולה, ועכשיו למדתי, שיניתי פרמטרים, ולכן יש שגיאת חיזוי קטנה. זאת גם ממש הגדרת הלמידה, מה זאת למידה, שואלים אותי מה זה רובוט לומד. אז אלגוריתם לומד כזה, זה אלגוריתם שבהתחלה חזה משהו אחד, קיבל קצת אינפורמציה, למד מדוגמאות, ועכשיו כשנצא באותה סיטואציה, הוא בעצם לא יהיה לשגיאת חיזוי, הוא ידע. בוא ניקח את הדוגמה מאוד מאוד קונקרטית, משהו מאוד מאוד פשוט. יש לי מנוע, יש לי חיישן למנוע, שאני בעצם, אני יודע מה הזווית של המנוע, משהו נורא פשוט. אני בתור פעולה מנסה לתת ממש מתח למנוע, אני נותן איזשהו מתח למנוע, ואני רוצה לראות באיזה זווית המנוע זז. עכשיו, בהתחלה זה נשמע נורא פשוט, אם אני נותן הרבה מתח, אז הוא זז הרבה, נותן קצת מתח, נותן קצת, אבל פה אני מניח שאני לא יודע כלום, אני אפילו את הדבר הסופר פשוט הזה לא יודע. אז אני מתחיל מלחזות אקראית, אני לא יודע, נותן הרבה מתח, אולי אני חושב שיזוז קצת, אני לא יודע. אבל יש לי חיישן תנועה, חיישן של התזוזה של המנוע בעצמו, אני יודע מה הזווית של המנוע, אז אני חושב שהוא יזוז קצת, אני רואה שהוא זז הרבה, יש לי שגיאת חיזוי, אני מתקן את הפרמטרים, ועכשיו לאט לאט אני בעצם לומד לחזות מה המנוע הזה עושה. חייבים לחשוב על ילד, יש לו יד, הוא יכול לשלוט על היד שלו, אבל אני לא יודע אתם יודעים, אבל לשלוט על יד זה משהו סופר מורכב, יש שם המון שרירים, המון נוירונים מעורבים, זה מאוד קשה לשלוט על היד. אז בהתחלה הוא סתם שולח כל מיני פולסים ליד, והיד זזה, הוא לא יודע איך היד זזה, אבל יש גם חיישנים שמה שאומרים לו מה המיקום של היד. כל זה חיישנים פרופריוספטיביים, שגם כשאנחנו עוצמים את העיניים, אנחנו יודעים איפה היד שלנו נמצאת. אבל הוא לא יודע את הקשר בין שלחתי פולס לשריר של היד לבין היד זזה. ילדים בהתחלה לא יודעים את זה, כי הם לא יודעים כלום בהתחלה. והם לומדים לאט לאט לשלוט על הגוף של מדי ניסוי ותהייה. הוא מנסה לשלוט על היד שלו, והוא מזיז אותה, ולאט לאט לומד. וזה מה שנקרא בבלינג, מה שנקרא מוטור בבלינג, רואים את הילדים, פשוט סתם מזיזים את הידיים, כאילו בצורה אקראית, עוד מעט אני אטען שלא, אבל כאילו בצורה אקראית, וכך הם לאט לאט צוברים מידע, ולומדים לשלוט על הגוף של עצמם. זה דוגמה לאיך לומדים. אז מה עשינו באמת ברובוט? היה לי רובוט מאוד מאוד פשוט, רובוט של לגו, תמיד טוב רובוט של לגו, זה כיף לשחק עם לגו בדוקטורט שלך. אז היה לי רובוט של לגו, ובעצם ניסיתי לראות מה הוא לומד. יש לו מנוע אחד ליד, שהוא יכול לזיז את היד שלו, ומנוע אחד למצלמה, זה גם עוד מעט יהיה מאוד חשוב. אז יש לי שני מנועים, יד ומצלמה, ואני מנסה ללמוד כל מיני קורלציות. שוב, כמו שתיארתי, אם אני שולח מתח למנוע הראשון,
כמה הוא זז. אבל יש גם כל מיני דברים מוזרים. נגיד, אם אני שולח מתח למנוע הראשון, כמה המנוע השני זז. אין שום קשר בין המנוע הראשון למנוע השני, אז אני לא אמור להיות בכלל מסוגל לחזות את זה.
זה לא בקורלציה, זה לא קשור.
זה לא קשור. ולכן השתמשתי באלגוריתם מאוד מאוד מגניב, שיש אותו במוח גם, ובגלל זה הוא כל כך מגניב. זה אלגוריתם של פרונינג, של לחתוך. מה זה אומר? כל מה שלא משתמשים בו ולא עובד, וזה רק לא מייצר קורלציות, אני חתכתי. אז בעצם התחלתי מלנסות ללמוד כל מה שאפשר ללמוד, בכלל, 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 היה לזה 120 ומשהו, רשתות נוירונים רצות במקביל, לנסות ללמוד הכל, אבל רוב הדברים אין ביניהם קורלציה. אם אני מזיז את הבון שלי, אני לא שומע כלום. אין קורלציה, אני לא יכול ללמוד מזה כלום, אין שום אינפורמציה שאני יכול מסוגל ללמוד ממנה. אז בעצם ניסיתי, התחלתי מרשת שמנסה לחזות מה אני שומע כשאני מזיז את הבוען, אבל אחרי הרבה זמן ראיתי שאין קורלציה, השראה שלבן, לא מצליח כלום, אז העפתי את הרשת הזאת. אז התחלתי בעצם עם 100 ומשהו רשתות של כל מה שהרובוט הזה יכול ללמוד, וסיימתי עם 9. ו9 זה ממש מבנה מאוד 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 ברור ויפה. קוראים לזה באנגלית ה-internal mode, זה המודלים הפנימיים, וזה 3 מודלים, זה הולך ככה. אם אני, מה הזווית של המנוע עכשיו?
רגע, אתה מדבר על מחשב, לא על מוח של ילד.
כן, על מחשב, על הרובוט.
רק בדקתי, כן.
על הרובוט עם השני מנועים וחיישנים במנועים. אז יש משהו מאוד מאוד פשוט במנוע, יש מה הזווית של המנוע עכשיו, מה הפעולה שאני עושה, כמה מתח אני שולח, ואני מנסה לחזות מה תהיה הזווית הבאה. אז אני יכול לחזות את זה, אם אני זווית 0, שם 30 וולט, אז כנראה יגדל ל-30, משהו כזה. אני יכול ללמוד את זה. אחר, זה נקרא forward mode, אני חוזה את העתיד. מה זאת אומרת חוזה את העתיד? אני פה, אני עושה משהו, אני חוזה מה הולך לקרות בעתיד. זה נקרא forward model. יש את ה-inverse model, שזה משהו הפוך. אם אני נמצא בזווית הזאת, ואני רוצה להגיע לזווית הזאת, אני מנסה לחזות מה הפעולה שאני צריך לעשות. זה נקרא inverse model, כי משתי פעולות אני בעצם גורר מה אני יכול להזיז, איך להזיז דברים. ויש משהו נורא מוזר, שנקרא הפוך, הפוד זה לחזות את העבר, שזה מאוד מוזר, זה אם אני עושה את הפעולה הזאת, והגעתי לפה, איפה הייתי בעבר? אז יש 3 כאלה, 3 אינטרנל מודל.
זה כמו תרגילים במתמטיקה שעומדים בבית ספר, כל פעם המשתנה נמצא במקום אחר.
אבל מה הקטע יפה? הרשתות שלי למדו לבד בדיוק את האינטרנל מודל של המנוע, של המנועים האלה, לבד. לא הגדרתי למה ללמוד, אמרתי, תלמדו כל מה שאפשר, ולמדו את זה לבד לגמרי. אבל למדו עוד משהו מאוד מאוד מוזר ומעניין. הייתה גם מצלמה, ויש במצלמה פיקסלים, ויש לה פיקסלים צבעים. האם אפשר לחזות משהו עם הפיקסלים והצבעים ומנועים? ממש בהתחלה, הפיקסלים ומנועים, זה נראה מוזר שאפשר, אבל תחשבי משהו כזה. אם אני מזיז את המנוע של המצלמה, רוב הפיקסלים משתנים. הם לא רואים אותו דבר. אם אני לא מזיז את המצלמה, רוב הפיקסלים לא משתנים. פתאום אני יכול לחזות. אם הפיקסלים השתנו, זה אומר שזזתי את המצלמה. אם הפיקסלים לא השתנו, זה אומר שלא הזזתי את המצלמה. סטטיסטית, זה נכון.
וזה הכל חישובים מתמטיים, אלגוריתמים, כאילו אין פה הפתעות.
לא, אז בוא נספר הפתעה.
אוקיי.
כן, הפתעה שקיבלתי מאוד 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 מוזרה. כל האלגוריתמים האלה בסוף הגיעו למשהו נורא נורא לינאר, נורא ישר. אם אני בזווית מסוימת, שם מתח מסוים, זה מתקדם הדבר, זה משהו נורא נורא ישר, נורא נורא יפה. אבל פתאום גיליתי, אחד מהתשעה האלה היה פתאום משהו נורא נורא לא לינאר, עם כל מיני הצטעפויות וכל מיני דברים מוזרים, והוא בעצם אמר, אם הפיקסל שלי הוא אדום, אז אם הזזתי את המצלמה, הפיקסל שלי לא יהיה אדום. אבל אני לא יודע מה הוא יהיה. אני יודע רק שהוא לא יהיה אדום. ואם לא הזזתי, הוא יהיה אדום. אז יש פה איזה פתאום חוסר ודאות, אני פתאום חוזה חוסר ודאות.
של איזה צבע יהיה.
של איזה צבע יהיה. אבל אני יכול לחזות שאני לא יודע משהו, לעומת אם אני לא זז, אני חוזה שאני יודע מה, ואני יודע בדיוק מהו. אז פתאום הקלתי איזה תמונה, ואפשר לייצג את זה ממש בתמונה של מה הרובוט למד או לא, וקיבלתי זה, וכמו כל סטודנט מתחיל, אומר, אוקיי, הכל פה לינארי, הכל קווים שרים, וזה לא, זה באג. ורק לקח לי הרבה זמן בעצם להבין שזה לא באג, וזה בעצם אחד מהאינטרנל מודל זה, אחד מהמודלים הפנימיים, רק הם פשוט קשורים למצלמה. זה מאוד מאוד מגניב, הוא למד, והוא גם למד משהו שנקרא motion detection, כמו שתיארתי. שתי פיקסלים שונים, אני יודע שזה אחד, ואם שתי פיקסלים זהים, אני יודע שזה אפס. למה זה כל כך ריגש אותי? כי זה נשמע דבר
אחר. באמת, למה זהו? אני לא בטוחה שאני מבינה. כן.
זה לא סתם, זה ממש, זה ברמת הממש פיגור, זה מינוס. זה פחות זה. זה מה שהרובוט למד.
כן, אז מה אתה מתרגש?
לרובוט למד שבוע ללמוד את זה, עם המון אבק לגו שהיה, כי הוא זז המון ופירק קצת את הלגו שלי, אבל אני למדתי את זה לבד. לא תכנתתי זיהוי שינוי בתנועה, כאילו change detection, לא תכנתתי את זה, הוא למד את זה לבד. והוא למד את זה לבד מתוך 120 ומשהו מודלים, יצא לו מודל אחד של זיהוי שינוי, שזה משהו מאוד מאוד מגניב, בגלל זה פעם ראשונה שהראו שאפשר ללמוד זיהוי שינוי מאפס, מכלום. וזה משהו מאוד מגניב, כי אנחנו נשתמש בזה אחר כך. אבל אזכירכם, אנחנו מדברים על סקרנות. לא רק על למידה, עד אחד דיברנו על למידה, אבל סקרנות זה גם בעצם תנועה. אז צירפנו לה כל המודלים למידה האלה, גם מודלים של ללמוד איך לזוז. אני אזכיר בכלל, אני כבר דיברנו קצת בעבר, אני אזכיר, מה זה מודל סקרנות? זה מודל שאנחנו מקבלים תגמול, ואם תגמול, אנחנו מחזקים את ההתנהגות האחרונה שעשינו.
דיברנו על תגמול כמו דופמין.
כמו דופמין, או כמו מספרים גבוהים בצל המחשב. רק שבסקרנות התגמול הוא פנימי כמה שלמדתי. אז עכשיו פתאום יש לי איזה מודל שמנסה ללמוד על העולם. נגיד, המנוע, כמה המנוע זז. אבל בהתחלה יש לו שגיאה. אנחנו פתאום בתור סקרנות אוהבים שגיאות. כי מה שקודם אמרת, אנחנו בעצם רוצים לשגות, כי אנחנו לומדים משגיאות. אך האלגוריתם הזה ממש מיישם את האמירה הזאת שלומדים משגיאות. למה? ככל שאתה יוצא, עושה יותר טעות, אתה מקבל יותר תגמול, שזה נשמע מוזר, למה שתרצה לטעות? אבל אתה רוצה בעצם לזוז למקומות שבהם אתה לא יודע. אז אתה זז למקומות שבהם אתה לא יודע, מקבל שגיאה. למה אתה עושה את זה? כי ככל שהשגיאה יותר גדולה, אתה לומד יותר. אז יש פה איזה מין פידבק נורא נורא מעניין, שאתה זז למקום שאתה לא יודע כדי להגדיל את השגיאה. אלגוריתם הלמידה לומד ולכן מקטין את השגיאה, ואז אתה הולך למקום אחר שבו אתה לא יודע כדי להגדיל את השגיאה, להקטין את השגיאה, וככה שזה מין מעגל כזה. כן, זה מין, מה שקרה לזה, curiosity loop. מעגל הסקרנות, שאתה כל פעם הולך למקומות שאתה לא יודע כדי ללמוד אותם, אחרי שלמדת, אתה הולך למקומות אחרים שאתה לא יודע כדי ללמוד אותם. ובאמת קיבלנו כל מיני דברים, התנהגויות מאוד מאוד מעניינות של איך לומדים את הדברים האלה. אבל כמו שאמרנו בהגדרת הסקרנות, ככל שלומדים, משתמשים במה שלמדת כדי ללמוד יותר. אז אחר אמרנו, אוקיי, למדנו את כל האינטרנל מודל, זה נורא נחמד, לא כזה רובוט מרגש, לא משהו. אז אמרנו, בוא נשתמש בזה כדי ללמוד משהו אחר. ושוב, הרצנו את כל האופציות האפשריות, והתכנסנו לאחד, אופציה אחת בלבד. וזה אופציה נורא, זה כן כבר מרגש. תחשבו שנייה, אני מזיז את היד, אני יודע מתי אני מזיז את היד, כי אני שולט ביד, ואני רואה משהו זז בתמונה. איך אני יודע שהוא זז בתמונה? כי למדתי לזהות שינוי בתמונה. זה מה שכבר למדתי בעבר. אז אם אני מזיז את היד ומשהו זז בתמונה, אני מנסה לחזות איך הוא נראה. איך נראה הדבר הזה שיש בו קורלציה בין אני זזתי את היד ומשהו זז בתמונה. איך נראה הדבר שאם אני מזיז את היד ומשהו זז בתמונה, איך הוא נראה? הוא נראה כמו היד שלי. כי רק היד שלי זזה כשמשהו זז בתמונה. הקורלציה הזאת זה רק היד שלי. אז בעצם הרובוט למד לזהות את עצמו.
מדהים.
למד לזהות את עצמו עם היד של עצמו, איך הוא בעצמו נראה.
זה באמת מרגש.
זה באמת מרגש.
כן, כן.
דיברנו על זה גם קצת בעבר, זה בעצם מרגש, אבל כאן נהיה משהו הרבה יותר מעניין, ברמה של תינוקות. כי אמרנו שסתכלנו, זה גם התנהגות. מה ההתנהגות שהרובוט למד, כדי לזהות את עצמו? שוב, יש פה גם לימידת התנהגות, איך אני חוקר את העולם. אז הוא התחיל מהתנהגות אקראית לגמרי, סתם מזיז, אבל לאט לאט הוא למד. אני אתן שתי דוגמאות להתנהגות לא טובות. התנהגות אחת, לא לזוז. זה לא התנהגות טובה, כי אני חייב שיהיה את השינויים האלה כדי זה. אם אני מזיז את היד במקום שבו המצלמה לא רואה, זה גם לא טוב, כי אני לא יכול ללמוד איך אני נראה, אם אני לא רואה את עצמי. ומה שנוצר זה בעצם אלגוריתם שמשלב בין המנוע של המצלמה למנוע של היד, כדי לעקוב אחרי היד הזזה.
מדהים.
עכשיו, למה זה כזה? זה בעצם הרובוט הסתכל על היד, הזיז אותה, עקב אחריה, ואמר, וואי, איזה מגניב, למה? כי הוא קיבל תגמול, הוא היה שמח מזה. עכשיו, יש שלב התנהגותי, בתינוקות, שהם נגנבים מהיד שלה, ובעצם מגלים את זה, והרובוט הזה הגיע לשלב התנהגותי הזה, כי שמנו בו אלגוריתם סקרנות, ומה שחשוב לי מאוד מאוד להדגיש, לא היה פה כלום, לא לימדנו אותו זיהוי תמונה, לא לימדנו זיהוי את עצמו, לא לימדנו אפילו לשלוט על המנועים שלו, שדבר הכי פשוט בעולם, לא היה כלום, התחלנו מאפס, וגענו לשלב שהוא מזהה את עצמו, ומזיז את היד ומסתכל עליה, שזה מדהים, אבל אמרנו, לא מספיק, המשכנו הלאה. אם אתה יודע איפה היד שלך בתמונה, ואתה יודע מה הזווית של היד, אתה יכול לעשות מה שנקרא coordinate transformation, להחליף את הקורדינטות של התמונה ליד. אני יודע עכשיו, אם אני רואה משהו, אני רואה את היד, ואני יודע מה הזווית, אני יכול ללמוד מה הקורלציה בין איפה בתמונה זה נמצא, XY, מה הפיקסלים בתמונה, לבין מה הזווית של היד. אז פתאום אני ממפה תמונה לגוף שלי. יש כזה גם אזור במוח, שממש ממפה את מה אני רואה למרחב של מה שאני מרגיש ויכול להגיע אליו. ואז פתאום עשינו משהו, למדנו המון דברים, ופתאום אפשר להתחיל לחבר דברים, כי זה גם עוד משהו שמאוד חשוב בסקרנות. אתה לומד כל מיני סקילס, חקירה, אבל אפשר לחבר אותם בצורה אחרת כדי לקבל משהו אחר.
למה זאת סקרנות וזאת לא למידה?
אז זאת למידה, ועכשיו פתאום אתה לומד, אתה זז כדי ללמוד את הדברים האלה.
כדי לחבר אותם? לא, כי אמרת למדת 1, 2, 3.
אבל הקטע הנחמד הוא, כשמה שדיברנו גם פעם שעברה עם העכברים, אתה בעצם לומד התנהגויות ספציפיות שעוזרות לך ללמוד. אתה זז כדי ללמוד, אבל למדת כבר, התקבעת, אז זה התנועה הנכונה, וכבר אתה יודע איך לזוז כדי ללמוד משהו ספציפי. אבל אתה לא תזרוק את זה לפח. אתה משתמש בהתנהגויות האלה, כבר לא למטרה של לשמה נודע, כבר למדת את מה שאתה ללמוד, אפשר להשתמש בהם לדברים אחרים. ואז כשמחבטים אותם בצורה אחרת, פתאום מקבלים כל מיני דברים נחמדים. אחד הדברים שקיבלנו שם זה פתאום, אם משהו זז, לא ליד שלך, משהו זז בתמונה, הרובוט יודע לזהות תנועה. הוא יודע לזהות מה הזווית של היד אמורה להיות, כי הוא כבר למד את הקורדינציה, והוא יודע לשלוט על היד שלו. אז הרובוט הזה פתאום יודע לזיז את היד לקראת דברים שזזים בתמונה. שוב משהו מאוד מאוד של תינוקות. מזיזים להם משהו, מיד מושיטים את היד. זה משהו מאוד מאוד מתקדם בהתפתחות של תינוקות, ושוב אני חייב להדגיש, הכל מאפס.
מדהים.
אלגוריתם שהתחיל מאפס, לא יודע כלום, לא על המנועים, לא על הפיקסלים, לא על הכלום, הגיע לאיזשהו מושיט יד למשהו שהוא רואה שזז בתמונה. שזה, לדעתי, מדהים.
אז אתה מגדל תינוקות רובוטים.
אני מנסה. אתה משוב, ומה שחשוב פה זה אמרתי, אני נורא מעניין אותי תינוקות. בעצם אפשר להראות המון התנהגויות, כמו שעכשיו אמרנו, ובעצם לנסות להסביר, זה המקור שלהם. יש המון תיאוריות פסיכולוגיות על למה הם זזים ואיך הם זזים, ואפשר בעצם אולי להסביר את כל ההתנהגות שכרגע תיארתי, רק בעזרת עיקרון אחד. עיקרון אחד ספציפי. סקרנות. אתה רוצה ללמוד כמה שיותר, ואתה זז כדי ללמוד, ואתה פתאום מגלה מלא דברים, ומלא את ההיררכיות שלהם, ומה הסדר, ומה חייב להיות הסדר אחד אחרי השני.
זאת אומרת, בודדת כאן את הסקרנות, מכל שאר התכונות שיש לתינוק, ואתה אומר, זאת רק סקרנות. המקרה הזה, זאת סקרנות טהורה, והנה שזה ככה.
בדיוק. אז זה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות. ואחר הלכנו שלב אחד מעבר. אוקיי, זה הגוף, זה רובוט שלומד על עצמו. אנחנו נחמד, אבל אנחנו גם בסביבה חברתית. רובוט גדל לא לבד ב... הוא גדל ליד אנשים.
עכשיו, זה לא כולל, סליחה שאני קוטעת אותך, פרופסור גורן גורדון, זה לא כולל להגדרת תודעה, נכון? זאת אומרת, תודעה, כי לרגע אנחנו יכולים להגיד, רגע, הוא יודע על עצמו, הוא מבין שהוא נפרד מהעולם, וזה לא זה.
כן, כן, דיברנו תודעה גם פעם שעברה, תודעה זה משהו לא מוגדר, היטב מדעית, כי לא יכולים למדוד אותו בצורה מסודרת, ולכן זה לא תודעה. אני ממש מתאר התנהגויות, ואת המקור שלהם, איך התינוקות הגיעו לזה, וגם לשם מה. איך בעצם נוצרה ההתנהגות הזאת, וגם מה הייתה המטרה, מה היה הגול של הדבר הזה שבעצם עשה. אז היה פה רובוט ששולט על עצמו, ואנחנו רוצים להמשיך הלאה, לרובוטים חברתיים, בכל זאת זה די מגניב שתינוקות נמצאים בסביבה אנושית. אז שוב, הניסוי מאוד מעניין, שצמידו מצלמות על תינוקות, וראו שהם רואים פרצופים. אז בעצם עשינו, בעצם לקחנו סדרות קומיות, סיטקומס, הדבר הרוב עליהם, המפץ הגדול, אנחנו אוהבים את שלדון.
כמה מפתיע,
כמה מפתיע שאנחנו אוהבים את שלדון, בתור ייצוג של האינטראקציה החברתית הנכונה. ומה שעשינו, השתמשנו באלגוריתם סקרנות, שוב, אלגוריתם סקרנות קצת יותר מתוחכם, אבל של ראייה, אבל אלגוריתם סקרנות, והראינו לו את הסרט. מה הרובוט יכול ללמוד מסרט, סקרנות, כי, שוב, בוא נפרק את זה, יש לך סרט, זה האינפוט שלך, אתה סקרן, מה זאת אומרת סקרן? אתה מנסה ללמוד כל מיני דברים, נסיגים ללמוד מה התמונה הבאה, מה הולך לקרות. מה מעניין בסרט שרואים אנשים מדברים? נגיד, הרקע מעניין? הרקע לא כזה מעניין, כי הוא לא משתנה. ומשמם.
הספה
היא ספה, והיא לא משתנה.
המושב של שלדון זה אותו מושב שהוא תמיד יושב עליו.
לא משתנה, אולי מישהו אחר יושב עליו, אז הוא צועק עליו, אבל חוץ מזה, זה לא משתנה. אז מה זז ומעניין בעצם בתמונה? האנשים. ומה הדבר שהכי זז בתמונה, בתוך האנשים? זה פרצופים. כי כשאנשים מדברים ועושים הבעות פנים, זה הדבר שהוא הכי אינפורמטיבי, הכי מוסר לך אינפורמציה, הכי אפשר ללמוד ממנו בתמונה הזאת. אז אם כבר אמרנו פעם משוואת הסקרנות, דיברנו לה בעבר שמידע שווה תגמול, ואז תגמול בעצם ככה עושה את הסקרנות. אז כאן הדבר שהכי נותן מידע זה פרצופים. אז הרובוט, אז אם פרצוף שווה מידע, ומידע שווה תגמול, ותגמול שווה התנהגות, פתאום יוצא לנו שעם אלגוריתם סקרנות, הרובוט למד לבד להסתכל על פרצופים, כי הם מקור האינפורמציה. אז פתאום יש לנו בעצם תוצאה כזאת שמראים סרט, ורואים איזה מין כזה שדה שלאן הרובוט מסתכל, והוא לאט לאט נשאב לפרצופים, בגלל שזה מה שהוא מקור האינפורמציה. ככה הוא ילמד יותר על העולם. הוא התחיל מתנהגות אקראית לחלוטין, שוב, אלגוריתם לא יודע כלום על כלום, והוא התכנס להסתכל על פרצופים.
שוב, תינוקות, לא?
או, לא.
לא,
למה
אוקיי.
לא? יש דיון מאוד 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 מעמיק בחקר המוח, בנוירוסיינס, על האם תינוקות נולדים עם יכולת לזהות פרצופים, או האם הם לא נולדים עם יכולת לזהות פרצופים. היו מחקרים משוגעים לכאן ולכאן, אחד מהם זה ממש אחרי כמה ימים, ממש 3-4 ימים, הראו שהם מעדיפים פרצופים מלא פרצופים. היה ניסוי משוגע לגמרי שהקרינו סמיילי על הרחם של אישה בהיריון, והראו שהם מזיזים את הראש לכיוון, כל מיני דברים מזוהים כאלה, ויש המון כרגע, לא יודעים הקונצנזוס, אבל הרבה מאוד מאמינים, שבעצם החיוות לזיהוי פרצופים כבר נולדים איתו, עם העיבוד הזה. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אני רק הראיתי אלטרנטיבה לאולי לא. הראיתי איך בלי חיוות, בלי כלום, אני יכול ללמוד את זה לבד ומהר.
זה
לאו
דווקא מולד.
כן, אולי זה לא מולד.
אולי אפילו בימים הראשונים זה קורה, זה מאוד מהיר, כמו רובוט.
בדיוק, אז אנחנו בעצם, כאילו, שוב, אני לא טוען שזה מה שקורה.
כן.
אני רק מציג אלטרנטיבה, לא הוכחתי במוח שום דבר. אבל אני טוען, הנה אופציה לאיך אלגוריתם במוח יכול לרוץ.
זה יכול להתקיים בעולם.
בדיוק.
זה מה שאתה אומר. אתה לא אומר, זה בהכרח מתקיים בעולם, זה יכול להתקיים בעולם.
אני רק רוצה להעלות את האופציה הזאת, כדי שאנשים יחקרו, אולי באמת יש מנגנון כזה, וגם אצלנו זה מין מעגל כזה, מעגל נוירונלי בעצם של איך בעצם זה יכול, האלגוריתם הזה יכול להתבצע במוח, וזה מאוד מעניין, אני מחכה שאולי מישהו יחקור את זה ויוכיח שאני צודק או טועה, זה גם בסדר, אני מוכן לקבל שאני טועה.
זאת אומרת, את העניין הזה של ילדים, האם זה מולד?
כן, האם זה מולד או לא, כי שוב, האם האלגוריתם הזה רץ במוח, והאם הם באמת לומדים את זה מאוד מהר.
איך אפשר לחקור דבר כזה רעיון? סליחה שאני שואלת.
לא, זה שאלה מולה. בכלל, אם תינוקות בני יומם, זה מאוד 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 קשה, בכלל הניסויים של האם הם כן או לא. לצערי, כנראה הדבר הכי הגיוני זה ממש
לייצר חסך. זאת אומרת, אם אני מייצרת חסך של פרצופים בכמה ימים הראשונים, ואז אני רואה זה, ואז לא הייתה למידה. בדיוק, נראה לי שלא עושים ניסוי כזה.
זה מאוד קשה. אפשר לעשות דבר את זה באכברים, למרות שאני לא יודע כמה אזורי פרצופים באכברים יש, אבל שוב, זה מאוד מעניין, ושוב, אני רוצה להראות פה את הקשר בין החקר ממש הנדסי, מדעי המחשב, רובוטים, לבעצם לנסות להבין תינוקות, וזה פשוט מעלה כל מיני אופציות
מדהים,
חדשות. אני
מדהים.
לא עונה על שאלות, אבל אני מעלה כל מיני השערות חדשות, שהיה מאוד קשה בלי האלגוריתמיקה הזאת.
שוב, אבל זה צריך גיבוי של עוד מחרים, כי אתה נכון. תמיד, כשתחקור ברובוט ותמצא ממצא, תגיד, זה ייתכן בעולם, נכון. לא תוכל להגיד, זאת בהכרח התשובה.
נכון, נכון.
כי יכול להיות שיש עוד אופציה, יכול להיות שזה ייתכן בעולם, אבל ייתכן גם שתינוקות נולדים.
זה בסדר גמור, שוב, אני מנסה לנסות להבין ולהסביר ולהעלות כל מיני אופציות כאלה. והדבר, השלב הבא שהלכנו אליו, זה אוקיי, הוא כבר מזהה פרצופים, והוא יודע שזה פרצוף, והוא מסתכל עליו, זה די מגניב. עכשיו נתחיל קצת אינטראקציה חברתית. כי עליך וכל היה, לא נקרא לזה פסיבי, כי הוא זז וכל מיני דברים כאלה, אבל לא הייתה שום אינטראקציה חברתית. אבל אנחנו יודעים שתינוקות גם מהר מאוד, לומדים אינטראקציה חברתית, ומה הם עושים בתור אינטראקציה חברתית הראשונה? הם עושים פרצופים. עכשיו בהתחלה זה פרצוף של... פרצופים בחייך, זה כל פרצופים.
המאזינים לא רואים אותך, אבל הם הבינו הכל, מהקולות שלך.
כן, כל פרצופים של תינוקות. ועכשיו, אז עשינו ככה, עשינו מחקר, לקחנו רובוט מאוד מאוד מגניב, הוא נראה כמו דרגון בוט כזה נחמד, אם יש לו, ויש לו סמארטפון בתור פרצוף, שאפשר בעצם להקרין אנימציות, כדי שיהיה אפשר לראות, להראות פרצופים, והרובוט עשה פרצופים. עשה פרצוף שמח, עשה פרצוף עצוב.
הוא בחר מתוך האפשרויות?
לא, היו לו 9 אפשרויות, של שמח, עצוב, כן, לא, מפהק, ביישן, כל מיני אנימציות מאוד מגניבות ומאוד יפות.
המספר 9 פה חוזר, אני שמה לב. זה כמו 7 ביהדות, אצלכם ברובוטיקה זה 9.
כי זה 3x3, ואנחנו אוהבים מרובעים יפים כאלה. זה או 2x2 או 3x3, זה מה שיש אצלנו. כן, אף לא תראי ניסוי של 2x3, לא תראי דבר, כי זה לא יתפרסם. חייבים משהו נורא נורא מסודר ונקי. אז היו 9 פרצופים שהוא יכול לעשות, והמדד שלנו לתגמול עכשיו, מה זה תגמול? תגמול זה פרצופים שמסתכלים עליו, הוא רוצה שימשוך אנשים. אז שמנו את זה באיזה מין דוכן, ב-World Science Festival בניו יורק, עברו שם משהו כמו 1,000 אנשים, וכל פעם שבן אדם מסתכל עליו, הוא קיבל תגמול, ושאנשים לא הסתכלו עליו, הוא לא קיבל תגמול, כי הוא רוצה אנשים שמסתכלים עליו, כי זה מקור אינפורמציה כבר, הראינו את זה מקודם. אז עכשיו, בעצם הוא סתם ניסה פרצופים אקראית, אבל אם הוא היה פרצוף שפתאום אנשים נשארו והסתכלו עליו, אז הוא קיבל תגמול, הסתברו לעשות את הפרצוף הזה יותר גדולה, ואם הוא עושה פרצוף וכולם הלכו, אז הוא לא עושה אותו יותר. מה את חושבת הפרצוף שגרם לאנשים להסתכל עליו יותר?
כאילו, אני אגיד חיוך, אתה יודע, זה כאילו מתבקש, אבל ברור לי שתגיד שזה לא.
ברור שזה לא, ולכן אני מת על התשובה הזאת, כי רק מטעויות לומדים, זוכרת?
כן.
יפה. אז זה לא היה שמח בכלל, הוא אפילו לא היה בשלישייה הראשונה לדעתי, זה היה הפרצוף המאוד עצוב. הפרצוף המאוד עצוב שלו היה ממש בוכה עם כל... פרצוף בוכה כזה מאוד 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 עצוב. ומה שקרה זה שהוא עשה את הפרצוף הזה, אנשים אמרו, מה קרה? הוא בסדר? זה משהו שאני עשיתי? הענישו אותו עם א', כי חשבו שיש לו רגשות, לא רגשות, זה היה פרצופים אקראיים לחלוטין, הוא לא יודע כלום, אבל הם ממש עליהם אמפתיה אליו, וכשהם ראו אותו, הם ממש נשארו שם, ורצו לברר שהכל בסדר.
מדהים. ממש לברר שהכל בסדר?
הם שאלו, מה לא בסדר? האם זה משהו שאני עשיתי?
מדהים.
עכשיו, זה סתם הקרובות שעושה אקראי שעושה פרצופים, כן? עכשיו, אז פתאום גילינו שאחרי שעושה פרצוף עצוב, בממוצע, אחרי פני הרבה זה, 30 שניות אף אחד לא עזב אותו. לעומת כל הפרצופים אחרים שבאו והלכו ובאו והלכו.
אוי, לא, זה אומר שתינוקות בוכים יודעים מה הם עושים.
ומה הקטע? זה לא רק זה, כי הוא גם שינה את ההתנהגות שלו. אמרנו שהסקרנות זה למיד, זה שינוי התנהגות גם. הוא התחיל לבכות יותר. אחרי רק שעתיים אינטראקציה עם אנשים, הוא בכה יותר מכל 8 האחרים.
תינוקות, אל תקשיבו לרובוטים.
עכשיו, יש פה משהו די מדהים לדעתי, כי זה ההתנהגות הכי אנושית בעולם. זה תינוק שבוכה כדי לקבל תשומת לב. נשמע מוכר למישהו?
לגמרי,
מוכר לכולם.
לגמרי.
אבל זה התנהגות כל כך אנושית. אבל אני אראה לכם את השורות קוד של הרובוט הזה, זה 20 שורות קוד, תעשה פרצוף אקראי, אם אתה מקבל תגמול, תגדיל את ההסתברות שלו, הכי פשוט בעולם, באמת. איך הוא פתאום עשה כזאת התנהגות אנושית? זה מאוד מאוד מפתיע וקצת מטריד אולי. ומה שאני אומר זה שכי היו אנשים בלופ. האנשים לימדו אותו מה לעשות. אם אנשים היו נשארים שם כשהוא היה שמח, הוא היה לומד לשמוח. זה תלוי באנשים עצמם, מה ההתנהגות שהוא לומד בעצם. וכאן יש מסר חינוכי, ואולי זה גם יהיה איזה מעבר כזה מאוד יפה לחלק הרביעי אחר כך, זה שיש פה ממש משהו שכל המחנכים יודעים, זה נקרא תגמול חיובי להתנהגות שלילית, אתה מחזק התנהגות שאתה לא רוצה, וכאן יש באמת גם מין מסר חינוכי. למה זה יפה? כי זה כל כך נקי. אנשים אומרים, לא, ילדים הם כל כך מסובכים, יש להם מוח, המון רצונות, אי אפשר להבין את הכל. 20 שורות קוד, והצלחתי לייצר התנהגות ממש ממש חינוכית. ממש...
שאומרת מה? שאומרת למחנך, תעשה מה?
היא אומרת למחנך ככה, אם אתה רוצה שיהיה התנהגות של התינוק או של הילד, אתה צריך לתת לו תשומת לב, בזמן שהוא עושה את ההתנהגות הזאת. אני אתן דוגמה, אני כמובן עושה ניסויים על הילדים שלי, כי אני יכול וזה צריך. אשתי גם חוקרת, אז היא גם כמובן מאשרת את הדברים האלה.
סינקי, שנייה, שולחים כתובת.
אז לא, אני חייב לספר סיפור, כי אשתי גם חוקרת, וכשהיינו שנינו ב-MIT, דווקא היא עשתה את המחקר, והיה צריך לקבל אישור הורים על הילדים שלנו. עכשיו, אסור גם לי לחתום, כי גם אני חוקר. היינו צריכים ללכת לרופא ילדים, מדהים. שיחקור שאנחנו לא מתעללים בילדים שלנו עם הניסוי שלנו.
מדהים, מדהים. הוא דף... ישר אמר כן?
הוא הכיר אותנו וזה, ואמר, אתם נראים לי בסדר. אני חושב שהוא לא טעה נורא. אז אני כמובן מיישם את כל הדברים האלה על הילדים שלי קודם, וגם אני גם מנסה לחנך מחנכים וילדים אחרים, אבל בעצם המסקנה היא כזאת, הרי שיש לך שני ילדים, נגיד, הילדים שלך יושבים משחקים יפה. מה אתה עושה בתור הורה? שותה כוס קפה,
בדיוק.
יותר טוב, וואו, איזה ילדים נפלאים, הולך שתשתה קפה.
משחק בפלאפון, כן.
בדיוק, ומתי אתה בא אליהם? כשהם רבים.
נכון.
תשומת לב הורית, גם בגלל סקרנות, שהראינו שפרצופים זה, וגם מהרבה סיבות פסיכולוגיות אחרות, זה התגמול הכי גדול שיש לילדים. שההורה מתייחס להם, זה התגמול הכי גדול.
נשמע טריוויאלי, כן.
אז כאן, מה הם לומדים? אם הם משחקים יפה, אין להם תשומת לב הורית, ואם הם רבים, יש להם תשומת לב הורית. אז אני כרגע מיישם, אם הילדים משחקים יפה, אני בא אליהם באיזה זמנים אקראיים, בתוך כדי שהם משחקים, אומרים להם, כל הכבוד, אתם מדהימים, ואם הם רבים, שיריבו, כל עוד זה לא נורא, אז לא צריך לתת להם את כל תשומת לב.
אז אתה מחזק דווקא את ההתנהגות החיובית, כביכול, ולא את השלילית. כי אז הם לומדים שאתה מחזק את השלילית, כביכול, זאת תשומת הלב, ואז כדאי להתנהג בצורה שלילית. ותינוקות בוכים הרבה בגלל שהם יודעים שבאים אליהם.
עכשיו, שוב, צריכים להבחין פה בין הגילאים המאוד מאוד צעירים, שתינוקות לא בוכים בגלל תשומת לב, הם בוכים כי הם צריכים משהו.
זאת אומרת, אתה לא אומר לנו, אל תקשו לתינוק בוכה, שאף מאזין לא יבין את זה.
בדיוק ההפך, יש גיל שבו הם בוכים כי הם לא יודעים להביע כלום, והם פשוט מדווחים לך שמשהו לא בסדר. חייבים לגשת אליהם, כי
כן, צריך לטפל במצב. כן, אני רעב, אני רטוב, אני קר לי, אני חם לי
וכו. באיזשהו לב זה גיל, וגם שוב, לכל תינוק וכל אחד זה בגיל אחר, הם מתחילים לבכות כי הם רוצים תשומת לב, לא משהו כואב להם, לא מטריד אותם, הם בוכים כי הם רוצים תשומת לב, וצריך לנהל את זה בצורה מאוד, זה, שוב, אני רוצה לחזור לרובוטים שנייה.
רגע, אבל זה עובד? זאת אומרת, עם הילדים שלך בניסוי הקטן, מדגם של שניים או שלושה זה עבד?
ארבעה כבר,
אבל... ארבעה, אז מדגם גדול, הכל בסדר, כן.
בכוונה עשינו ארבעה, שיהיה לנו מדגם סטטיסטי, אבל זה עובד, הם בסדר, הם יחסית בסדר.
אוקיי.
לא הייתי אומר יותר מדי, הוא פחות יחסית בסדר. אבל משהו שוב, חשוב לי פה, בכלל, שבעצם מדברים פה על רובוטים סקרניים, ובעצם נשים אלגוריתם שאנחנו יודעים שרץ במוח, כבר דיברנו קצת על זה בעבר, על כל המכנים של הסקרנות בתוך המוח, ואפשר, בעצם מה שאני עושה, אני עושה ליישם את זה ברובוטים, וללמוד מזה על אנשים, והתנהגות, ולהסיק מזה כל מיני תובנות, שוב, אני לא מוכיח שום דבר, כל מיני תובנות, גם חינוכיות וגם על המוח, בעצם בעזרת הרובוטים הסקרנים האלה. ואנחנו באמת מנסים עכשיו כל מיני מודלים, עכשיו זה גם מתחבר קצת עכשיו לחלק הבא שיהיה לנו, שבעצם איך להשתמש ברובוטים סקרניים כדי לעודד סקרנות, ואיך לחבר בעצם בין המדידת סקרנות שהייתה לנו בחלק הקודם, לבין האלגוריתם של סקרנות ורובוטים סקרניים, שבעצם הם חלק מהאלגוריתם ומהרובוטים שאנחנו בעצם מיישמים במעבדה.
עכשיו, מה שסיפרת, פרופסור גורן גורדון, בנוגע לרובוטים שם בתערוכה, שאירו אימוג'ים ואנשים באו באופן מפתיע לרגע שהם בחו, זה כדי שהם ילמדו משהו. זאת אומרת, אתה לא שאלת כאן שאלה על, זה נורא מעניין לשמוע את זה, אבל זאת לא הייתה השאלה שלך, אלא הם עכשיו לומדים, זאת אומרת, הרובוטים, שכשהם עושים את הפרצוף הבוכה הזה, הם משיגים תשומת לב. זאת הלמידה.
כן, אבל זה משהו יותר מזה, זה מה שהראיתי מקודם, זה שבעצם פרצופים ותשומת לב הם מקור אינפורמציה. אני יכול ללמוד מהם משהו.
אוקיי.
ולכן הלמידה שלהם של לבכות, זה כדי שאנשים יבואו, כדי שנוכל ללמוד מהם ולקבל מהם עוד מידע. כי אם אני נמצא לבד, אני לא יכול ללמוד שום דבר. אם אני בוכה ובאים אליי, אז הם יכולים לתת לי תשומת לב ולמד אותי משהו, ולתת לי עוד אינפורמציה על העולם. אז יש פה שוב כן מעגל סקרנות של בעצם, אני מנסה את ההתנהגות שתגרום לאינפורמציה לבוא. כאן אינפורמציה זה ההורה או הבן אדם. ואני מנסה, מה ההתנהגות שאני עושה? שיבואו אליי ויתחילו למד אותי ויתייחסו אליי ויתנו לי עוד אינפורמציה. אז בעקבות הסקרנות הזאת שנסות למשוך תשומת לב, שיעשו איתי אינטראקציה, בעצם אני לומד לבכות, כי אנשים, מה לעשות, ניגשים יותר לתינוק רובוטי בוכה.
עכשיו, אם אני לוקחת את זה רחוק, ללמידה וסקרנות, לאיזה ניסוי קצת אכזרי, אבל אני משערת שהוא מתקיים בחברות מסוימות, אם אני רוצה ללמד משהו, לצורך העניין את הרובוט או תינוק, אני צריכה לתת לו חיזוקים מסוג מסוים. זאת אומרת, אם אני רוצה, אני חושבת על כל מיני חברות שרוצות להנחיל מגיל קטן ערכים מסוימים. זאת אומרת, אני יכולה להשתמש גם במה שאתה אומר לעוד כיוון. זאת אומרת, זה לא רק אני יכולה לגרום לו לקבל איזשהו ערך שאני רוצה. זאת אומרת, אני יכולה לחנך ככה דורות של ילדים שיצביעו למישהו מסוים, למשל, אני סתם עכשיו מרחיקה לכת, בעזרת חיזוקים כאלה. כי הם ילמדו שכל פעם שהם אומרים את השם צ'ה גווארה, זה מה שקורה, או מישהו
אז אני רוצה להפריד פה בין שני דברים. אחד זה מה שנקרא reinforcement learning, הלמידה המתוגמלת, שזה מה שאת מדברת עליו. אם אני רוצה לחזק התנהגות מסוימת, אני נותן את התגמול החיצוני כדי שהם ילמדו משהו.
אבל זה קרה פה בכנס הזה, כי אז אנשים נתנו לי תשומת לב.
לא, התגמול שאני קיבלתי הוא פנימי, בגלל שאני לומד מפרצופים. הסקרנות הטבעית שלי, שאני רוצה ללמוד על העולם, היא המתגמלת.
הבנתי.
אם עכשיו יהיה פרצוף, אם יהיה עכשיו פרצוף שלא מלמד אותי כלום, ואני כבר מכיר אותו לגמרי, ושום דבר שהוא יעשה לא יחדש לי ולא כלום, אני כבר לא אבקה כדי לקבל את תשומת לב שלו. כי הוא כבר לא מוסר לי שום אינפורמציה, ואין לי שום מטרה כרגע שהוא יבוא אליי כדי ללמד, לפחות על הסקרנות. הסקרנות נועדה, מה ההתנהגות שאני אוכל ללמוד משהו, והתגמול הוא פנימי. זה לא משנה מה מגיע בחוץ, משנה אם אני לומד ממנו.
אבל גם פה למדתי משהו, למדתי שכל פעם שאני אומרת שם מסוים, במיקום מסוים, אנשים מוחאים כפיים או נותנים לי תשומת לב, ולכן חזרתיות על שם מסוים עובדת לי טוב, למידה פנימית.
זה נשמע מאוד דקות, וכמו שאמרתי גם פעם שעברה, אנשי הלמידת מכונה נופלים פה הרבה, על ההבדל בין סקרנות לבין למידה מתוגמלת.
זהו, זה מבלבל, אתה מבין למה.
כן, בגלל שסקרנות משתמשת בלמידה מתוגמלת, אבל אתה בעצם מנסה ללמוד משהו אחר. אם נחזור שנייה לרובוט המאוד פשוט, ניסה ללמוד לזהות את היד של עצמו. זה מה שהוא ניסה ללמוד, אבל הוא שינה את ההתנהגות שלו, וקיבל תגמול פנימי, כי הוא למד יותר. אז זה לא למידה מתוגמלת, זה למידה מתוגמלת שהתגמול הוא פנימי, כי אני רוצה ללמוד בכלל איך אני נראה.
אוקיי.
אז זה פשוט איזה מין שלב כזה אחר, ובאמת זה קצת יותר מתוחכם, וקצת יותר מסובך, וכמו שדיברנו גם פעם שעברה, זה בעצם אני מנסה, המטרה שלי ללמוד, וכמו שדיברנו פעם שעברה, יש בעצם המטרה גם מה המטרות שלי, וכל מיני דברים אחרים שלמדנו, שדיברנו קצת בפעם שעברה, אבל כאן הסקרנות זה באמת, מה אני יכול לעשות כדי ללמוד על העולם, כמה שיותר. עכשיו, יכול להיות שבשתי סיטואציות שהן נראות מאוד דומות, פעם אני אקבל מידע ופעם אני לא אקבל מידע, כי אני כבר יודע או לא יודע, זה תלוי נורא בעבר שלי של מה שכבר למדתי. אז יכול להיות שבדיוק באותה סיטואציה, אם היא חוזרת פעם שנייה, אני כבר לא אלמד, אז אני לא אקבל מידע תגמול, אז אני אשנה את ההתנהגות שלי. בגלל זה גם יש הרבה מחקרים שהם דווקא לא אצלי, ואנשים אחרים שחוקרים סקרנות, שכשאתה מיישם אלגוריתם סקרנות מאוד מאוד ארוך טווח, נקרא לזה, ההתנהגות משתנה כל הזמן. כי הרי אם אני חוזר כל הזמן לאותה שאלה, אני לא אלמד יותר. אז אני כל פעם חוקר ומשנה את ההתנהגות שלי כל הזמן. בעצם ההתנהגות הסקרנית היא כל הזמן משתנה. כי אחרי שכבר למדתי משהו, כבר לא מתגמל אותי, אני צריך לשנות משהו אחר. אז יש פה משהו שכל הזמן עושה evolving, וכל הזמן משתנה, וכל הזמן עושים פעולות חקרניות אחרות, ובגלל זה זה אלגוריתם שפשוט לא מתכנס בכלל לשום דבר, הוא כל הזמן משתנה, ובהגדרה הוא כל הזמן משתנה, כי אתה לא יכול לחזור על תפעולה פעמיים, כי הם נותנים לך אינפורמציה אחרת. אז יש פה כל מיני סוגים של התנהגויות סקרניות כאלה.
פרופסור גורן גורדון, אנחנו כאן באולפן, ואנחנו עם הרובוטים, דיברנו על הלמידה הפנימית הזאת, והסברת שסקרנות שוב מייצרת עוד ועוד, פתח לעוד ועוד סקרנות. לאן הולכים מכאן? זאת אומרת, חקרתם את הדבר הזה, מצאתם את ה... אמרנו, באמת מרגש, זה שגם הרובוט יכול לזהות את היד שלו, שעושה את הפעולה. מה הדבר הבא שאתה רוצה לראות שהרובוט יכול לעשות?
יש שני דברים מאוד מעניינים שממש השלב הבא, שעוד לא הגענו להם, אבל זה השלב הבא, כי כולם שואלים אותי, האם הוא זהה את עצמו במראה? שזה גם משהו מאוד מאוד מעניין, כי בעצם אתה לא רואה את עצמך, את הפרצוף של עצמך אם אין מראה.
אז עוד שלב בהתפתחות ילדים, נכון, אגב, אחד השלבים המאוד נכון, מובהקים נכון, בהתפתחות.
נכון. אז עכשיו יש פה שאלה מאוד מעניינת של האם היה לו מראה אי פעם בסביבה שלו. אם הייתה לו מראה בסביבה, אז הוא יכול ללמוד איך הוא נראה, הרובוט שלי יכול ללמוד איך הוא נראה, וגם להתנהג ולהסתכל למראה בכל מיני כיוונים שונים, כדי באמת לבחון איך הוא בעצמו נראה. הרובוט שלי, לפי לפחות הבנתי, אם לא היה מראה אף פעם בסביבה, והוא למד את כל הדברים האלה, ופעם ראשונה אתה מראה לו מראה, הוא לא ידע איך הוא נראה דברים שהוא לא ראה את עצמו. למשל, איך נראית המצלמה? שמצלמת, הוא לא יוכל לדעת שזהו, כי הוא לא ראה את זה אף פעם זז, בקורלציה לעצמו. אז זה שאלה מחקרית, דרך אגב, מאוד מעניינת מה קורה, אם יש מראות או אין מראות, ואם חיות ואנשים שגדלים ללא מראות בכלל, האם הם יודעים שזה הם או לא.
אבל אם אתה רואה בן מנחה, זאת אומרת, אצל חיות זה שונה, למרות שרובוט בסביבה שלך, במעבדה שלך נשמע שהוא רואה עוד רובוטים, כי כבר אמרנו, יש לך יותר מרובוט אחד.
יש לי מלא רובוטים, אני לא בטוח שתסתכל עליהם ובחן אותם, אבל אני חייב לציין שדווקא די מעניין, האם כמה רובוטים, הנה שאלה, גם אני לומד בתוכניתות, האם כמה רובוטים סקרנים ביחד, בעצם ילמדו איך הם נראים, בהשלכה של איך רובוטים נראים.
כי זה מה שחיות עושות, לא? זאת אומרת, הם לא חייבות מראה, מספיק שיש בן מין שלי, ואז אני יודעת פחות או יותר.
אז זה מרתק, ואני לא יודע, אבל הנה נושא למחקר חדש. והדבר הבא זה שימוש בכלים. כי פתאום אתה עכשיו יכול לקחת כלי, והאם אתה יכול, שוב, זה נשמע נורא טריוויאלי, אבל לזהות שמשהו הוא בכלל אובייקט, זה בכלל גם לא טריוויאלי. הרי אנחנו רואים, המצלמה רואה פיקסלים. לדעת שזה מיקרופון וזה מסך, דורש איזשהו עיבוד מידע של הפיקסלים האלה. ואני, להזכירכם, אני מתחיל מ-0, מכלום, אני לא יודע לאבד שום דבר פה. אז בכלל להתחיל לאבד שיש דבר כזה שנקרא חפצים בעולם, דורש אינטראקציה עם משהו. אם אני סתם אחר אתן תמונה ולא יש שום אינטראקציה ואני לא יודע כלום, אני לא יודע להבחין בין פיקסל כזה לפיקסל אחר. אז אני צריך בעצם להתחיל לעשות אינטראקציה עם אובייקטים, ועל ידי אינטראקציה עם אובייקטים להבין את הקונספט של אובייקט, ולהבין את הקונספט של אובייקט הוא קיים בעולם הפיזי, ואני לא רואה אותו וכן רואה אותו, שהוא כל מיני שלבים התפתחותיים כאלה. והשאלה אם אפשר להגיע לכל השלבים התפתחותיים האלה רק בעזרת אלגוריתם סקרנות. בלי שום דבר אחר, בלי שום אלגוריתם, יש מחקרים שמראים את זה, אבל הם אלגוריתמים סופר מתוחכמים של למידת מכונה ועיבוד תמונה ומלא הנחות ומלא דברים. האם אפשר להגיע לכל הדברים האלה רק מסקרנות ואינטראקציה עם הסביבה? שוב, חשוב לי מאוד להדגיש, למה יש לי רובוטים? כי שוב, הסקרנות זה התנהגות. אז יש המון המון אלגוריתמים היום שמזהים פרצופים ומזהים חפצים ומזהים המון דברים, וכל האינפוט שלהם זה Google Images. אבל כאן אין שום דבר אקטיבי באלגוריתם האלה. הם לא זזים, הם לא חוקרים. אז יכול להיות שהם מאוד מאוד טובים, אבל הם פחות מעניינים אותי, כי אותי מעניינים אנשים, ואנשים זה ייצור שזז וחוקר את הסביבה שלו, והוא לומד דרך התזוזה וחקירת הסביבה, וזה מה שמעניין אותי.
כמו שאמרנו, אתה מבודד את הסקרנות, נכון. כי זה באמת, אין שם עוד דברים. נכון. אתה מוציא את שאר האלגוריתמים.
נכון, ויש פה איזה מין, עכשיו אני מדבר, שם את הקובע של מדען מחשב, אנשים אומרים לי, כן, אבל אלגוריתם הזה לא טוב, יש אלגוריתם הרבה יותר טובים שמשתמשים בגוגל אימג'ז, והם צודקים כמובן, אבל אותי לא מעניין פה כמה אלגוריתם יהיה נורא נורא טוב, אני מנסה להבין את האנשים, וכמו שכבר, לא יודע אם לצערנו או לא לצערנו, למדנו, האלגוריתמים האלה שזיהוי תמונה כבר יותר טובים מאנשים, אבל זה כי יש להם יותר מידע ממה של אנשים, הרי קח את כל גוגל אימג'ז, אף בן אדם לא יכול להסתכל על כל גוגל אימג' וללמוד כל הדברים האלה.
נכון.
אז יש פה איזה מין, מה מעניין אותי? אז אני לא רוצה לעשות אלגוריתמים נורא נורא מתוחכמים, אני רוצה לראות כמה מההתנהגות האנושית, או לפחות פרוקסי, התנהגות האנושית, אפשר להגיע רק בעזרת אלגוריתם סקרנות, והראינו כבר מאוד רחוק, וכמו ששאלת פה, יש פה עוד כמה שלבים רחוקים אחרים.
ושאלה נוספת ואחרונה על הפרק הזה, ואחר כך נעבור לפרק 4, נדהר לחינוך, אינטראקציה חברתית. נדמה לי שאמרנו שאתה לא יודע אם רובוט יכול לזהות את עצמו במראה, או אם הוא שם לב לרובוטים אחרים, אבל נדמה לי שקראתי שכן באחד המחקרים שלך ניסית לעשות אינטראקציה חברתית בין רובוטים, אני טועה? או אינטראקציה חברתית בכלל.
כן, אינטראקציה חברתית עם אנשים כבר בעצם התחלנו בעצם בין רובוטים לילדים.
כן.
וגם הרובוטים לומדים את הילדים בעצם ומנסים לחקור אותם.
אבל בין רובוט לרובוט לא.
בין רובוט לרובוט עוד לא עשיתי.
אוקיי.
התמקדתי באמת ברובוטים חברתיים שנדבר עליהם עוד מעט, אבל באמת התחום מאוד מאוד מעניין, וזה אני סתם אסתול איזה טיזר למחקרים לעתיד, כמו שהתחלת לעלות, כשיש שני רובוטים סקרנים שלומדים אחד את השני, מה ההתנהגות שיוצאת? כי פתאום יש פה זה מין לולאה. של רובוט סקרן אחד זז כדי ללמוד את השני, אבל השני גם זז כדי ללמוד אותו, ויש פה איזה מין אינטראקציה נורא 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 מעניינת, של לאן היא מובילה, היא מובילה למין איזה משהו משוגע, האם זה מתכנס למשהו אחד מעניין.
ריקוד אינסופי בחלל.
של סקרנות. ריקוד אינסופי של סקרנות.
אי ואבוי, איך אנחנו נשמעים, כן. אז טוב, אז הפרק הבא יהיה על חינוך, כי זה באמת, זו לא אוטופיה. אני כשסיפרת לי את זה, אמרתי, טוב, נו, אבל עד שמערכת החינוך תאמץ את זה, ומסתבר שלא כך, מסתבר שזה כבר יכול להיות בתוך מערכת החינוך, וזה לא כל כך מורכב כמו שנדמה לנו. אתה תספר על זה בפרק הבא, פרופסור גורן גורדון, ראש מעבדת סקרנות, המחלקה להנדסת תעשייה, אוניברסיטת תל אביב. אנחנו מדברים כאן על סקרנות ועל רובוטים, ותודה רבה על זה.
תודה רבה.
תודה רבה גם לכם המאזינים, תודה לוויאנה דייטש, תודה לשלומי יצחק שהיה איתנו כאן, אני רונה גרשון תלמי, תראה בפרק הבא, היו שלום. I did my best to notice when the call came down the line up to the platform of surrender. I was brought but I was kind, and sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart, cut the cord. Are we human or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human or are we dancer?
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.